עמוד צדיק ג', פרק עין ד' של חוכמת הקודש, בחלק הנקרא אור הרזים. כן, אנחנו במדור על אור הרזים, כלומר הפרקים שמלמדים אותנו את אופייה של תורת הקבלה. זה לא פרקים בקבלה, זה לא הנושא, אלא זה נושא היקפי. כלומר זה נושא, אוהבים להגיד, קוראים זה אפיסטמולוגי, כלומר לומדים את דרכי החשיבה ודרכי החוויה של תורת הסוד. זה לא עסק בתורת הסוד עצמה, אלא במה שמוקרן ממנה. בסדר? ולמדנו, אם כן, בפרק הקודם, על היחס בין זה לבין הפילוסופיה האלוהית, למשל של הרמב״ם וכדומה. הבחנת טעם הקודש והחול. כן, כלומר, כן, מה השאלה? זאת אומרת, למשל, יש, נגיד, לכל אסכולה, לכל מוסד, יש אופי. כן? למשל, אם אני אגיד, ישיבות המוסר, אז אני יכול להגיד שני דברים. מה לומדים שם? אני יכול להגיד מה האווירה. אז אותו דבר לגבי תורת הסוד. יש מה שלומדים, אז מישהו צריך ללמוד את הסוד עצמו. ויש מה האווירה ההיקפית, מה מרגישים שם, מה האופן לגשת לדברים. מובן? זה גישה. זה לימוד על הגישה. דרכי חשיבה וגישה. כלומר, כל מה שמסביב. כן? זה הכוונה. כן, למשל, יש משל רוח אקדמית. כן? אדם נכנס לאוניברסיטה, הוא חש איזושהי אווירה. הוא לא יודע מה לומדים, אבל זה מקרין משהו. כן? אז אותו דבר לגבי תורת הסוד, המדור שאנחנו עסוקים בו כעת נקרא אור הרזים. כן? הגישה אל הרזים, התפיסה שמאפשרת, קוראים לזה בסלנג הראש. איזה ראש יש לך? כמו שמשל אמרו במסכת חגיגה, אין מלמדים מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אלא למי שחכם ומבין מדעתו, והוא שליבו דואג בקרבו. מה זה ליבו דואג בקרבו? כי שיש לו איזושהי אי יציבות מסוימת, שאיננה באה לידי סיפוק, לידי שקט, ולי העיסוק בחוכמה הזאת. כן? למשל. טוב, אז בואו נראה את הדברים בפנים. הבחנת טעם הקודש והחול על ידי ההרגל בקדושת המעשה, קדושת המחשבה וקדושת הדבקות האלוהית בהרגשה וחשק פנימי בשקידת התורה והחוכמה האלוהית המקובלת, מתחדש באדם חוש מיוחד שבו הוא מבחין בין הטעם של היגיון שנובע מקדושה ובין היגיון של חול. לכאורה, אתה רואה שני מהלכים הגיוניים, שתי צורות מחשבה, ואינך רואה במה הם נבדלים זה מזה. אתה אומר, זה קודש, זה חול. למה? מי אמר לך שזה קודש וזה חול? הרי זה היגיון וזה היגיון. עשר בשביל זה חוש, או בעברית של ימינו אינטואיציה. עכשיו, איך קונים את האינטואיציה הזאת? איך החוש הזה מתחדש בנפש? זה על ידי שורה של דברים שתוארו כאן, שהם קדושת המעשה, קדושת המחשבה, קדושת הדבקות האלוהית בהרגשה וחשק פנימי, בשקידת התורה והחוכמה האלוהית המקובלת. עכשיו, יש בפרשת ויגש. כתוב, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. אז מה פשט הדברים? אתם רואים שאני מדבר איתכם. עכשיו רש"י כותב, עיניכם הרואות הראה להם שהוא מהול, כי פי המדבר עליכם, שאני מדבר בלשון הקודש. עכשיו זה לא נראה כל כך אסתטי. באמצע המחזה האדיר, המרגש הזה מאוד, הפתטי של מפגש בהתוודע יוסף אל אחיו, יש איזה קטע קצת לא אסתטי שהוא צריך להראות להם שהוא מהול. כן? וממשיך את השיחה. לא נראה מתאים. האמת היא שצריך להבין את זה כך. כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש, לפי איך שאני מדבר, אתם יכולים לדעת שאני מהול. כי מי שנימול, אז יש לו יחס שונה אל המציאות ממי שלא. זה פועל. וזה מה שנקרא לשון הקודש, כלומר הלשון שבו הקודש מתגלה. ולפעמים אדם שאינו מהול, אפשר לשמוע את זה. כן? בבקשה, כן.
אמרנו שגם החול וגם התורה זה היגיון.
כן, יש היגיון של חול, יש היגיון של תורה, של קודש אפילו אומרת, כן?
לא תמיד זה, אבל התורה היגיון. שעת נס,
פרה אדומה. לכל דבר יש היגיון. גם לדברים שהם חוקיים או שטעמם לא גלוי, זה לא שאין להם טעם, אלא הטעם לא גלוי, זה משהו אחר. שאף אחד לא אמר שאין טעם לשעת נס או שאין טעם לפרה אדומה. אז משהו אחר, אז יש היגיון. זה משהו שכתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה. משמע שיש טעם לפרה. יד, בבקשה.
דבר ראשון, הסבר בבקשה אם אפשר על מה זה קדושת
מעשה,
קדושת
מחשבה וכו', בפרט החוכמה האלוהית המקובלת. מה זה אומר? מה זה קדושת המעשה?
כן, מה
הכוונה? זה פעולה בקדושה, שאדם קדוש במעשיו.
אוקיי, מה זה דבקות אלוהית, הרגשה
וכו'? קדושת המחשבה, לא להסביר. זה הכוונה שהמחשבות קדושות. כן. קדושת הדבקות האלוהית, כלומר הקדושה שמקנה הדבקות האלוהית לאדם. ברור? בסדר. פשוט. בהרגשה וחשק פנימי, כלומר צריך בשביל זה תרגול ותרגילנו בתורתך. זה יותר מזה. זה תרגול ההרגשה. זאת אומרת, זה לא, כן, יש רגש מיוחד. כלומר, אדם שחסר רגש של קדושה, אז גם לא יגיע לחוש שמדובר עליו. איך מתרגלים? אני חושב שכל חיי הקדושה מחנכים לזה.
כל מה?
כל חיי הקדושה מחנכים לזה. שקידת התורה, אתה רוצה לדעת מה זה שקידת התורה? שלומדים. כן. והחוכמה האלוהית המקובלת, כלומר חוכמת האלוהות הכוונה, כלומר העוברת במסורת, המקובלת. גם תורת הסוד, אבל גם באופן כללי לימודי האמונה, מה שאנחנו עושים פה בכיתה הזאת. כן, שלום. ההקרנה של תורת המשיח, שורה של משיח. כן, בבקשה. כן, שאלה שנייה. כן.
היגיון שימי, הרב הנזיר מדבר על היגיון שימי?
כן. יכול להיות, אבל הרב לא אומר את זה.
איך מעשה טכני כמו מילה משפיע
על המחשבות? ועוד איך שהוא משפיע. כי המעשה של הברית מילה הוא לא טכני.
מה?
הוא מעשה שנוגע במקור החיים של האדם. כל דבר, גם לדבר זה טכני, גם לחשוב זה טכני. המחשבה זה גם טכני. המחשבה זה גם קשרים קובלנטיים בתוך המוח. כל דבר הוא במציאות גם ערכי, רוחני ופיזיקי אחד. היה איזה גוי אחד בשם Whitehead, הוא הפילוסוף. הוא אמר שכל פילוסופיה היא ספיריטואליסטית. רוחנית. רוחנית. והיותר ספיריטואליסטית שבכולן, זאת הפילוסופיה המטריאליסטית. שאומרת שהכל חומר. לא אומר למה. כי הפילוסופיה החומרנית אומרת שהחומר חושב. אז אין לך יותר רוחני מזה. כן, אז זאת אומרת, לא, אל תלך עד לשם, אבל זה אומר דבר פשוט, שפעולות פיזיות, לא צריך להיות פסיכואנליסט גדול, הן מורות על יסוד רוחני או מחשבתי מאחוריהם. במיוחד ברית המילה שהיא נוגעת בכוח החיים היותר בסיסי של האדם.
זה לא משכנע.
למה זה לא משכנע?
כי המחשבה
רגע, שאני רוצה להסביר משהו, לגבי הביטוי לא משכנע. לא, לא, זה חשוב להבין את זה. יש בהלכה מושג שנקרא עדות שהיא אתה יכול להזימה. מכיר את המושג הזה? מישהו אומר, אני מעיד שפלוני רצח. האם עדות כזאת מתקבלת? תשובה, לא. כי אם לא אמרת איפה ובאיזה זמן, אז אנחנו לא יכולים לבדוק אם אתה אומר שקר או לא. נכון? זה נקרא עדות שהיא אתה יכול להזימה. עדות כזאת איננה עדות. אבל אם מישהו אומר, אני מעיד שבמקום פלוני, בשעה פלונית, האדם זה רצח, אז העדות מתקבלת. למה? כי אפשר להזים. נכון? אותו דבר. אם אתה אומר, יש לי קושיה על דבריך, זה קושיה שאפשר להתייחס אליה. יש לה משמעות. הטענה, לא השתכנעתי, איננה טענה. מדוע? כי אני לא יכול להסביר לך אם אתה צודק או לא צודק. אני יכול לענות על השאלה הזאת. ברור? ולכן, טיעון מהסוג לא משכנע, לא נראה לי, זה שטויות מה שאתה אומר, או דברים כאלה, לא מתקבל על הדעת. אם יש לך קושיה, אתה צריך להגיד מה הקושיה. בסדר? אז מה לא בסדר במה שאני אמרתי?
מה שלא בסדר זה, אני עדיין, אני מנסה להבין איך משהו, מחשב על הדבר יותר
רוחני. נכון. כלומר, אתה בעצם בונה את השאלה שלך על הבחנה חתוכה בין חומר לרוח. נכון. אז זה הטעות. מנין לך שיש הבחנה חתוכה בין חומר לרוח? בגלל שאפלטון אמר את זה. ביהדות, מה שאתה רואה, נפש כל בשר בדם היא, כי הדם הוא הנפש. אז תחליט, או שהנפש בדם, או שהדם זה הנפש. אתה רואה שהתורה לא אכפת לה מזה, ההבחנות האלה. זאת גישה מסוימת שפיתחנו בתרבות המערבית, דרך הנצרות, דרך הפילוסופיה. כלומר, יש עולם פיזי, יש עולם רוחני. ברית המילה היא בדיוק המחאה נגד החלוקה הזאת. פרט. לא, למגיה, אתה מתכוון. כן, הבנתי. כלומר, אתה אומר, זה נראה טריקים כאלה, אמונות תפלות. נכון, משהו כזה, נכון. אבל זה שדבר הוא אמונה תפלה, או דבר רציני, זה לא בגלל האופן שבו זה נעשה, אלא ביחס שלך אל הדבר. או? כלומר, אתה יכול לעשות איזשהו מעשה, ולומר, המעשה הזה מציל. נגיד לך דוגמה, תהילים. אתה קורא תהילים, אתה אומר, מוריי ורבותיי, אתה רוצה לנצח במלחמה, תגיד תהילים, יהיה בסדר. למה? זה נכון או זה לא נכון? שתהילים מצילים או לא. כן או לא נכון?
תהילים נגד תהילים.
אני רוצה, זהו בדיוק העניין. האופן שבו אתה אומר את זה, זה יחס מגי. כן? זה כמו קמאה. זה כמו קמאה או חוט אדום, אז יש לי תהילים. נכון? אפשרות שנייה, תהילים מה יש שם? מה יש בתוך תהילים? יש תפילות. תפילה זה רציני. בסדר? זה לא בגלל שזה דווקא המילים האלה, אלא בגלל התוכן שיש שם. אז זה כבר לא אמונת תפילה. אותו דבר לגבי ברית המילה. אתה יכול להתייחס אל ברית המילה כאל מעשה מגי. יש לנו איזה טריק כדי להתקשר אל האלוהות. יש אפשרות אחרת להבין מה זה אומר. אם תבין טעמה של מילה ואיך זה עובד, אז תקן, אז זה כבר לא אמונת תפילה, זה כבר לא מגיע. ואז זה משפיע עליך אחרת. כן, בבקשה אדוני.
לא הבנתי. אם שאלתי שאלה והרב נותן תשובה שלא מספק אותי.
כן. שיש לך קושיה. אתה צריך לדבר למה זה לא מספק. כן, זאת אומרת, אם אדם יש לו, אם משהו לא מתקבל על הדעת, סימן שיש איזה קושיה. הקושיה...
אתה נתת תשובה אחרת, לא קשורה בשביל...
אתה צריך להסביר למה היא לא קשורה, הרי אני חושב שהיא כן קשורה.
אתה חושב, אבל אני למשל נשאלתי את הרב למשל על נבוזדן שהתגייר.
נו.
אבל למה קיבלו אותו, מה אמרת לי, התחבא בשקר.
נכון. נו, מה לא טוב בתשובה הזאת? הרי למה זה לא משך? למה התשובה הזאת לא טובה? למה התשובה הזאת לא טובה?
זה לא רציני.
למה זה לא רציני? למה לא? הרי זה מה שיקבל על הדעת. הרי ידוע שאדם שרוצה להתגייר והוא הזיק לעם ישראל, ההלכה היא שלא מקבלים אותו, נכון? ובכל זאת הגמרא אומרת שנבוזראדן התגייר. מה אתה חייב לומר? שלא ידעו. פשוט, נו. מה לא הגיוני בזה? כלומר, הטענה לא משכנע או לא נראה או לא רציני, איננה ראויה בכלל להיכנס לדיון. צריך להסביר למה משהו לא רציני. מדוע זה לא מתקבל על הדעת.
כל שאלה שלא נראית, אתה יכול לתשובה, שיש בה איזה משהו כזה...
אז צריך לברר למה. לא, 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 סליחה. אם נקבל את מה שאתה אומר, יוצא שאי אפשר להגיע לשום מסקנה בדיאלוג. כן? כלומר, אף פעם אי אפשר להגיע לשום דבר. אז בעצם, עצם זה שאנחנו מדברים זה מיותר. אם אין מוכנות מצד השומע, שאיננו מקבל את הדברים, להסביר ברזולוציה מתקבלת על הדעת מדוע הוא לא מסכים, ומוכנות גם לשמוע תשובה לקושיה, אז בעצם אתה בעמדה כזאת של אני בא עכשיו לצפות בטלוויזיה של מכון מאיר, וכמגן המשוח לשלוח מדי פעם חיצים, לא אכפת לי בכלל מה נאמר. זאת לא עמדה אפשרית.
אני לא מחכה לכל תשובה, לכל שאלה שהם לא קראות,
שתענה. לא, זה לא נשאל נוקאוט.
אני מחפה כאילו משהו קצת, באמת שאחרת, תשמע, כל דבר, אז מה נגיד לך, זה דחוק התשובה?
לא, אתה צריך להסביר, כל זה זה אותו לקסיקון, דחוק, לא משכנע, לא רציני, זה הכל אותו לקסיקון. אנחנו כאן אנשים שלומדים ולא אנשים שמשתעשים, ולכן אם יש טענה היא צריכה להתברר בדרכי הראיות, מה שנקרא שכל. אוקיי? בבקשה, לא רגשות. כן, בבקשה.
אני יכול לחדד את זה, נגיד האקט של המילה.
כן.
מה שעושה בו את האפקט זה עצם האקט הטכני, או שזה המחשבה שנוצרת על ידי...
גם הצד הטכני, הרי מדובר בפגיעה ממשית באיבר המין. כלומר, במה שנותן את החיים, במה שמענג את האדם. אז יש, לא יכול להיות שלא תהיה לזה השלכה בתת מודע אפילו.
גם
אם
זה
לא
כל כך צעירים, מי שעושים עליו את זה בכלל לא יודע כלום.
הוא לא יודע שום דבר במודע, אבל בתת מודע בוודאי. אפילו עובר מושפע מאיך שמתייחסים אליו. מהאהבה או הדחייה שההורים נותנים לו.
זה פחות.
מה?
זה פחות.
נכון. מה אתה אומר? לא, יש הרבה דברים, כי השאלה איך זה נעשה. אפשר, כלומר, האם רק ההמעטה של, האם החבלה היא תמיד נתפסת בתור פגיעה, בתור תקיפה? לאו דווקא, יכולה להתקבל בתור אהבה, או בתור הקרבה. לא, יש מחשבה של התת מודע, יש מחשבה גם שם. היא תמיד קיימת. נעשה בתאונה.
כן.
אז הוא פועל אחרת. אז הוא פועל אחרת, ודאי. כי העולם של הקדוש ברוך הוא עולם אחד. כן, זה בדיוק העניין. ההבחנה בין החומר לרוח היא הבחנה מלאכותית, שנוצרה, אפשר להצביע מתי היא נוצרה. היא נוצרה ביוון, בימי אפלטון. מה? כן, ודאי. כן.
זה היה
משכנע. אוקיי, תודה. זה אני מוכן לקבל בלי טיעון. כן, מה אתה אומר? כן, כן, בסדר, אבל אנחנו עכשיו לא עוברים על כל המקומות הלא אסתטיים בתנ"ך, זה לא הנושא.
אני שואל, כי שם הרב שינה את מה שזה לא היה כפשוטו.
שמה זה היה כפשוטו? אז משהו אחר, טוב, בסדר, צריך ללמוד, בסדר. אבל יש הבדל בין דברים המפורשים בתנ"ך, בכתוב, לבין דברים שמובאים במדרש. אתה יודע, למה המדרש רואה לנכון בכלל לומר את זה? הרי זה לא מתבקש, זה לא הכרחי מהכתוב, נכון? שלום ובוקר טוב, יש יופי של קודש, יש יופי של חול, יש פסיכולוגיה של קודש ופסיכולוגיה של חול. עד כמה שהבנתי מהרב בעבר, אין דבר כזה. יפה, שאלה יפה. אני חוזר על השאלה. הוא אומר, הרי פה הרב מלמד אותנו שיש חוש שעל ידו האדם יכול להבחין האם ההיגיון זה היגיון של קודש או היגיון של חול שאני שומע. כן? עכשיו, יוצא לפי זה שיש היגיון של קודש, יש היגיון של חול.
דיכוטומיה.
דיכוטומיה מסוימת, כן, נכון. עכשיו, אבל לא, מה שמטריד את השואל, שאנחנו מכירים אותו טוב פה, זה לא שזה דיכוטומי. אלא שזה לכאורה סותר משהו שלימדתי בשיעור אחר. אני לימדתי בשיעורים אחרים שאין דבר כזה פסיכולוגיה של תורה ופסיכולוגיה של חול. מדע של תורה, מדע של חול. אלא יש פסיכולוגיה, יש מדע וכו'. כן? תורה איננה עסוקה בדברים האלה. זו טענה שאני מעלה מדי פעם בשיעורים. אוקיי? תהיתי? מה לא? שאתה לא מסכים או לא הבנת?
לא הבנתי.
לא הבנת, אז אני חוזר על זה. למשל, האם יש רפואה יהודית?
כן.
התשובה היא, לדעתי לא. בסדר?
אוקיי.
עכשיו, אני בשיעורים מדי פעם אומר את זה. שאין דבר כזה פסיכולוגיה יהודית, רפואה יהודית, מדע יהודי, זה לא נכון, זה שטויות.
כן, פה לא מתכוון להיגיון אחר, פה מתכוון מאיפה ההיגיון אחר.
רגע, זה, אתה כבר בניסיון התשובה, אני רוצה להסביר את השאלה. הוא ביקש שאני אסביר את השאלה. השאלה של השואל היא, שלכאורה, אם הרב מדבר על היגיון של קודש, היגיון של חול, אז אם כן אנחנו רואים שזה סותר את הגישה הבסיסית שאני מגן עליה בשיעורים, שהתורה איננה עוסקת במדעים, בפסיכולוגיה, ברפואה וכו'. בסדר?
כן.
עכשיו, התשובה היא כפי שאתה בעצם אמרת, שאנחנו לא מדברים פה על ההיגיון עצמו, אלא מאיכן הוא נובע, זאת אומרת, מה שוכן בתוך ההיגיון הזה. למשל, אם אני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה. המילים האלה, תעביר לי את המלח בבקשה, 5 מילים. המילים האלה הן סתמיות, הן כתובות על הנייר, אתה לא יכול לדעת מה מסתתר מאחורי זה. אבל אם אתה מבין את ההקשר שבו נאמרו המילים האלה, זה מקבל משמעויות שונות לחלוטין. זה יכול להיות שאני נמצא במקום שאני לא בטוח שאתה מדבר עברית. ואז אמרתי לך את זה כדי לבדוק אם אתה מדבר עברית. המילים בכלל הם חסרי משמעות. לפעמים זה עד רבה, זה מין ביקורת. עוד פעם שכחת לשים את המלח במרק. תעביר את המלח בבקשה. או עד רבה, זה דרך להתקשר. אנחנו רבנו, כבר 3 ימים לא דיברנו. רציתי לפתוח במשהו. תעביר את המלח בבקשה. זה אותן המילים, משמעויות אחרות לגמרי, נכון? יכול שאני רוצה לבדוק האם אחרי שעברת פיזיותרפיה, אתה יודע להשתמש ביד ימין, או אתה עדיין משתמש ביד שמאל. רוצה לראות את זה. תעביר את המלח בבקשה, נראה. זאת אומרת, יש הרבה משמעויות לאמירות האלה. אז אכן, יש ההיגיון, יש לו אותה צורה, והשאלה היא מה שוכן בתוך ההיגיון הזה. האם מה ששוכן שם הוא קודש או חול. כדי להבחין בזה, צריך איזשהו חוש. איך החוש הזה נקנה? על ידי כל הדברים שהרב כאן אמר. הרב קוק מתאר כאן שורה של מעשים שעל ידה מגיעה לאותו חוש, שככל הנראה הוא משיק או אפילו נמצא במדרגת רוח הקודש. מדבריו משתמע שהחוש הוא תגובה ישירה למעשיו, אמנם, בכמה ספרים, בקרות רמח"ל למשל. מבואר שאין שום מכרח שרוח הקודש תשרה על האדם באשר הוא, ויודע נסתרות הוא היודע על מי לשפוך את רוחו, וכבר רמז על זה רמח"ל עצמו במסילת ישרים שרוח הקודש היא בתורת מתנה. נכון. אז אם כך, מדובר במדרגות שונות בתוך רוח הקודש. זה מה שזה אומר. דבר נוסף, גם אם לא נקבל את מה שאמרתי, נוכל לומר שמדובר במתנה. אבל המתנה הזאת היא חלה רק אחרי שיש הכנה. כלומר, גם מי שיאמר שאין רוח הקודש שורה באופן אוטומטי, ברור שהיא לא תשרה על מי שלא ראוי. זה כולם מסכימים. כפי שכתב הרמב״ם, במורה הנבוכים. כן.
רוח הקודש שורה גם מי שעושה בפילוסופיה ולא בתורת הסוף?
אם הוא ראוי. צריך להיות ראוי. עכשיו, מה התנאים כדי להיות ראוי לרוח הקודש? זה שיש ספרות שלמה על זה, לא? טוב, כשהרב לימד על סולם יעקב, הוא הראה שמדובר, אגב, ניסן, אתה עוד לא אמרת לי מה, לגבי לביבות, כן? שלחתי לך שהמקור שם בפאר ישראל זה לביבות. ואז השאלה היא למה זה תואם ביידיש, זה אתה צריך לשלוח לי מייל, בבקשה. טוב, כשהרב לימד על סולם יעקב, הוא הראה שמדובר על שני סולמות, ויש צורך בקפיצה בין אחד לשני. הרי שבכל זאת יש הפרדה בין הסולם הארצי לשמימי. כן, ברור. רק שהשמיים והארץ שמה זה לא חומר ורוח, אלא זה טרנסנדנטיות ומננטיות. כלומר, אלוהות המתגלה בתוך היש, ואלוהות נבדלת. זה שתי מדרגות בתוך ההוויה הרוחנית. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, הבה נמשיך. כן.
מה זה
קדושה? קדושה. קדושה זה יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא.
כלומר?
רגע. השאלה היא קודם כל עם השואל לוי. יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. זה קדושה. נוכחות של הבורא אל האדם. זה יותר קל?
הרגשת הבורא?
לא, הנוכחות היא לא תלויה בהרגשה שלי. למשל, התפילין הן קדושות, בין שאני יודע שזה תפילין בין שלו. כן?
זה
מודעות הנכון? לא, אין שום מודעות, לא קשור למודעות.
מציאות.
זאת מציאות, כן. טהרה זה קשור ל...
הרגשת, מה זה הרגשת קדושה?
הרגשת קדושה זה קוראים לזה טהרה. הרגשת קדושה זה קוראים לזה טהרה.
מגיעים על הדיטה.
כן, ברור, אבל...
מה אני מרגיש שאני מרגיש קדושה? את הנוכחות
כן, אפשר לומר. כשזה עובר בהרגשה. אני אומר, זה לא הכרחי שזה יעבור בהרגשה. אני יכול להיות בהר הבית, בכותל המערבי וזה, ולא לשים לב שאני במקום קדוש. אכן יש השם במקום הזה, אנוכי לא ידעתי. טוב. קל, מה?
רק שהוא מודע, יש לו את היחס בלתי
אמצעי. לא. לא, לא. יש, לא, 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 זה לא נכון. לא, הבורא לא נמצא בכל מקום. הוא נמצא בקודש. ולקודש יש מפה. יש מפה במקום, בזמן ובנפש. כן? עולם שנה נפש, יש ממדים. זה לא, לא כל מקום קדוש, לא כל אדם קדוש, לא כל זמן קדוש.
כן?
נכון. כן, בבקשה. שנאמר, מפורש, בבראשית רבה, אין העולם מקומו. אין העולם מקומו. זה כולם מכירים, הוא מקומו של עולם, אבל יש המשך למשפט. ואין העולם מקומו. כן? בבקשה. זה כבר תירוצים. זה נפש החיים, שער ג', אז זה כבר אתה נכנס לפלפולים רבים שכעת לא נעסוק בהם. בסדר? בבקשה. זה שייך יותר לחלק, בחלק ב', האחדות הכוללת, שם הרב דן בזה. בסדר? בבקשה. כן, מורי. איפה שהוא לא נמצא? למשל אני. אתה יודע שאני לא אלוהים? גם אתה לא אגב. אני מקווה שאתה לא פגוע מזה. אבל אם אני הייתי אלוהים, הייתי מקריב לעצמי קורבנות. הייתי מתפלל אל עצמי. אני לא עושה, זה אסור, זה יש שזה עבודה זרה. סימן שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, איפה שאני נמצא.
חלק אלוקה?
מה זה חלק אלוה? חתיכה של אלוהים? חתיכה של אלוהים כזה, טק טק, גזור כזה. אני שואל אותך, האם זאת המשמעות אצלך של... כן, כן, אני יודע, אבל זה הבעיה, זה הבעיה, שמשתמשים בביטויים ולא מבינים מה הם אומרים. ואז מגיעים לעבוד הזרה. אי אפשר, אלוהים לא מתחלק לחתיכות. כלל גדול, אומר הרמב״ם, האחדות האלוהית היא האחדות שאינה מתחלקת. לכן אתה לא יכול להגיד על האדם שהוא חתיכת אלוהים. זה עבודה זרה. לא, בכלל לא. הוא חלק אלוה, זה משהו אחר לגמרי. מה פירוש המילה חלק בתנ״ך? נחלה. אני שואל, מה פירוש המילה חלק בתנ״ך? נחלה, נכון? חלק השם עמו, יעקב, חבל נחלתו. הביטוי חלק אלוה ממעל, מאיזה ספר בתנ״ך הוא לקוח? לא. מה? תניה זה לא בתנ״ך. איפה בתנ״ך כתוב חלק אלוה ממעל?
דניאל?
לא. אז כבר הורדתם את יוב ואת דניאל. את משלה ואת דניאל. קהלת? לא, גם לא. אז נשאר עוד 21 ספרים. נו? מופיע בתנ״ך. ביוב, ביוב, ביוב. כן, מה כתוב ביוב? ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. שימו לב לביטוי. כן? חלק נחלה. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים? זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא שנמצא ממעל במרומים, יש לו בעולם הזה חלק ונחלה. מהו חלקו ונחלתו של הקדוש ברוך הוא בעולם? נשמת האדם. בסדר? מה זה קשור לחתיכה מאלוהים? איך נפלו לעבודה זרה הזאת? נכון, חלק אולי ממעל, ממש, זה ממש חלקו. אגב, אם אתם רוצים הוכחה... מה? בוודאי. אתם רוצים הוכחה שזה שבעל התניה מסכים לזה? עיין, איגרת הקודש שבתניה, פרק כף. ששם הוא מסביר שהאורות מקורם בהשתלשלות הסיבות, ואילו הכלים מקורם בעצמות. עכשיו, עד כמה שאני יודע, הנשמה היא שייכת לאורות או לכלים? לאורות, נכון? והשורש של הכלים גבוה משורש האורות. מסקנה, כשהוא אמר חלק אלוה ממעל, הוא לא התכוון חתיכה של אלוהים. בסדר? מה שהיה להוכיח, דיברתי פעם עם איזה חבדניק שאמר שזה נכון. כן. סליחה, סליחה, אנחנו לא נכנסים עכשיו לזה. אני חושב שאנחנו עברנו רחוק מדי, אנחנו צריכים להמשיך בה כתוב. רק יש פה שאלה, כבוד הרב, ממה חיים החלקים שהאלוה אינו נמצא בהם? מהקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? הוא מחיה אותם. ואתה מחיה את כולם, הוא מחיה את כל מה שיש, במיוחד את המקומות שבהם הוא לא נמצא, כי אם לא, אז איך הם יתקיימו? יעיין לכבודו ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה סמך ד', ודעת לנפשו ינעם, הבה נמשיך. ויבין אז. הטעם המיוחד, מה קשור לחסידים? מה? שמה אמרת?
בדיחה.
מה הייתה הבדיחה? לא, זה גם בנפש החיים. נפש החיים וגם בליקוטי אגרה, בסוף ספר הצניעותא, נו אתה רואה גם אגרה שמה בעסק. נו גם הרמח"ל, איפה הוא?
לא,
זה בסדר, זה גם להם מגיע. טוב, ויבין אז הטעם המיוחד של שמחה של מצווה שהוא מעודן בין ארוך מכל מין שמחה שבעולם. כן, הרי יש במסכת שבת דיון על הסתירות בספר קהלת. שבספר קהלת מצד אחד נאמר, ושיבחתי אני את השמחה, מצד שני, מה? לשחוק, אמרתי, מהולל ולשמחה, מה זו עושה? אז זאת אומרת שיש שיבוח לשמחה, הוגנות לשמחה. אומרת, מה זה שמחה של מצווה? זה שמחה שינה של מצווה. אז אם כן לעשות ההבחנה. מה ההבחנה בין השמחה הזאת לשמחה הזאת? פה אני שמח, פה אני שמח. למה, מדוע זה טוב וזה רע? יש איזה חוש מיוחד לדבר הזה. כן, ויבין אז הטעם המיוחד של שמחה של מצווה. אז זה אומר דבר מאוד יפה כאן. זה שיש הבדל בין שמחה של מצווה לשמחה שינו של מצווה, מי שמבחין בזה זה האנשים הקדושים. מי שלא קדוש לא יכול להבחין את זה. כן? בניגוד למקובל, שזה כאילו אומרים לך מראש, זה לא שווה, זה כן שווה. לא, זה לא נכון, אי אפשר להרגיש את זה בהתחלה. רק אחרי קדושה. בוקר טוב לרב. אבל כמו שהנר מדליק נר נוסף ואינו חסר, כך גם האדם הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אינו חסר. אמת לחלוטין. הלאה. ויבין אז הטעם המיוחד של שמחה של מצווה, שהוא מעודן בעין ארוך מכל מין שמחה שבעולם. והטעם המיוחד של נועם ההשכלה, שיוצא מכל עניין של תורה וקדושה בהרגשתה, לעומת הנועם של חול הרוחני, היוצא מכל הרגשת עידון רוחני שבחיי החול המדעיים. כלומר, יש הבחנה בין רוח הקודש לבין פילוסופיה. קצת דומה להבחנה שלמדנו בפרק הקודם, בין תורת הסוד לבין הפילוסופיה האלוהית של הרמב״ם. שהפילוסופיה האלוהית של הרמב״ם, עם כל מעלתה, הרב אמר, בכל זאת יש לעשות הבחנה בין קודש לחול. תורת הרמב״ם היא חול לעומת תורת הסוד. זה מה שהוא אמר, הוא אמר את זה לפני כן, נכון? תסתכלו בשורה הראשונה בעמוד צדי ג' ויזכה אז ביותר להבחין בין קודש לחול. ויראה כי מתוק מאוד האור האלוהי הבא משיפת הקודש של התגלות אלוהית, אשר בסוד השם לראיו, ואין ארוך יותר מהנועם המוגבל שיוכל להיתן השכל האנושי. נכון? אז לא, זה לא ביקורת, זה בא לומר שהרמב״ם זה קדוש. זה הרבה יותר קדוש מאריסטו. ועוד יותר קדוש מהרמב״ם, הקבלה. כן? זה מה הוא אומר, נכון? יש לו, הוא אומר את זה בשפה יותר עדינה ממני. כן? איפה הוא כותב? איפה זה כתוב הרמב״ם? היית בשיעור הקודם? לא. אבל תסתכל למרות זאת, בעמוד צדיק ג' בפסקה השלישית. וזאת הייתה? יפה. הלאה. וכל אשר, אני ממשיך כאן בעמוד צדיק ד'. וכל אשר יתייחד האדם. כן. מה?
אם אפשר להגיע, הקדושה זה דרך ארץ שקדמה לתורה, זאת אומרת, הדרך ארץ היא ההכנה לזה שאני
אקדוש? לא, הקדושה היא הדרך ארץ המובילה אל הסוד. יש סתם דרך ארץ קדמה לתורה. אתה רוצה ללמוד תורה, אומרים, שמע, כל זמן שאין לך דרך ארץ, אתה לא בקטע, בסדר? לך תעשה מכינה של דרך ארץ, תחזור תלמד תורה. אדם עשה דרך ארץ, למד תורה. עכשיו הוא רוצה להגיע לשלב עליון יותר, תורת הסוד. אומרים, זה צריך גם קדושה. זאת אומרת, כדי ללמוד תורה אתה לא צריך להיות קדוש, מספיק שתהיה צדיק, אבל קדוש לא צריך. ברגע שאתה רוצה לעסוק בצד היותר עליון של התורה, אומרים, יש עוד דרך ארץ חדשה, היא נקראת הקדושה, בסדר? על ידי, הנה יש פה רשימה של דבר, לא, איך לא, איך מגיעים לקדושה? יש ספר מסיעת ישרים בשביל זה, ויש שערי קדושה בשביל זה. כן, אבל יש מדרגות במוסר, בסדר? יש ספר ראשית חוכמה. של רבי אליהו דיוידס, תלמידו של הרמק. אז הוא מסביר, אומר, למה כתבתי את הספר הזה? כי אני רוצה שיקראו את הספר של הרב שלי. הספר של הרב שלי, פרדס רימונים. זה ספר עמוק מאוד ולא כל אחד ראוי. אבל אני רוצה שאנשים יקראו, אז אני רוצה להסביר לך איך נהיים ראויים. לכן כתבתי את הספר הזה. ככה הוא אומר בהקדמה. כן. לא הבנתי. איך השם מהווה את הכל אם אינו נמצא במקום ההוא ממש? מה הוא מחיה מרחוק? מה, הוא מחיה מרחוק? הרי הוא מהווה קול, ולכן הוא בקול, רק בגילויים שונים, לא? כל הדברים האלה בוודאי אינם נכונים, ואנחנו צריכים לעסוק בהם כשנגיע לכרך ב', לחלק הנקרא אחדות הכוללת. אבל למה השם מהווה את הכל, זה ביטוי שהוא נכון חלקית ולא נכון גם חלקית. אבל אני לא יכול כעת לעסוק בזה. רק עיין נא בשיר הייחוד ליום שלישי, אתה הכל וממך כל וביות הכל אתה בכל, ואין תוך מחלק בנותיך. כן, אבל זה נושא רחב. אני בכוונה לא עונה. זהו, ככה. טוב, נמשיך.
רגע,
מה?
לעומת הנועם
שלך,
הוא חלק אפילו כבר קצת עינון, חלק שבה היה חול המדהים.
כן.
חול רוחני זה מה נגיד?
פילוסופיה, לא, פילוסופיה. גם מוזיקה, גם אומנות, אבל גם פילוסופיה. כן, ברור. וכל אשר יתייחד האדם יותר, בטהרת לבבו, בגבורת קודש, וישים ליבו לאהבת השם העליונה, לזיקוק המידות, במקור התואר האלוהי, כה תתגבר בו ההבחנה הברורה, המאזרת את כוח הקודש שלו, עד שימצא עוז באלוהים סלע. מה זה ימצא עוז באלוהים? זאת אומרת שהוא מגיע למצב שכוחות החיים שלו מתחזקים מכוח דבקותו בשם. בניגוד למה שקורה בהתחלה. בהתחלה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, מה קורה לו? הוא נחלש. תורה מתשת את כוחו של אדם. אבל אחרי שהאדם עבר את ההשתנות של הקדושה, אז הוא מתחזק מכוח הקדושה, והתורה נקראת תושייה.
שפתותיו שושנים.
כן, זאת אומרת שבהתחלה קשה, ואחר כך מתחזק. כן, כהבחנה שיש בין תלמיד חכם של הגמרא לתלמיד חכם של הזוהר. דיברנו על זה פעם, נכון? טוב. מה? גבורה?
גבורת קודש.
גבורת קודש זה אומר שהקודש נותן גבורה. זאת אומרת, הרבה פעמים מקובל לחשוב שהקודש הוא המעטת כוחות החיים. וזה בדיוק. יש בקרך ב', בהתחלה יש פרק הנקרא ישות הקודש. כן? נא לי להסתכל שם. טוב, פרק עין ה', מה?
אמרת הקודש, אמרת שזה משהו שהבורד נותן לאדם.
So what?
איך אנחנו מגיעים
לקדושה? יש למשל ספר מסיעת ישרים וספר שערי קדושה או ספר ראשית חוכמה. כן. והספרים האלה נותנים הדרכה לאדם כיצד להיות קדוש. דבר שאדם מוסר, התעלות, זה דבר שהוא ביוזמת האדם. ראשיתו השתדלות וסופו מתנה. כך אומר רמח"ל על הקדושה, נכון? ראשיתו השתדלות, סופו מתנה. ורוח הקודש מתנה לגמרי. טוב, פרק עין ה' הקבלה המעשית והעיונית. כן, זה שני מישורים שונים בתורת הסוד. יש עיסוק בקבלה מעשית ויש עיסוק בקבלה עיונית. מה זה קבלה עיונית? זה דומה מבחינה צורנית לפילוסופיה. כן? זה דומה מבחינה צורנית, פורמלית, זה דומה לפילוסופיה. כן? לכן פילוסופים לפעמים מתעניינים במה שאומרים המקובלים. גם המקובלים מתעניינים במה שאומרים הפילוסופים. כן? זה כבר נמצא באותו מישור. למרות שהמקור של הידיעות הוא שונה לגמרי, זה בא מהשכל וזה בא מההתגלות, אבל הניסוח, התבניות דומות. זה נקרא קבלה עיונית. קבלה מעשית היא קבלה היא דרך חיים שפועלת על האדם השתנות מעמיקה שקשורה בין היתר לסיגופים ודרכי חיים מיוחדים המבדילים את האדם משאר בני האדם. וזה יכול להגיע גם עד כדי היכולת לפעול במציאות נפלאות. כמו שהתפילה פועלת נפלאות, אז כך יש גם, אפשר לומר, כמין טכניקה כזאת שנקראת קבלה מעשית, שבעיני הציבור נראית קרובה מאוד למגיה. כן? מה שנזהרת ממנו מקודם. אבל באופן כללי, תורת הקבלה המעשית היא עוסקת בדברים מעשיים. כוונות למשל, זה גם שייך לקבלה המעשית. ייחודים, כן. פסיקה על פי הקבלה? לא, 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 זה לא קשור לנושא בכלל. פסיקה על פי הקבלה זה שאלה הלכתית. לא, 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 לא קשור לקבלה המעשית. פסיקה על פי הקבלה זה, יש בזוהר דעות הלכתיות. והשאלה אם להתחשב בהן, האם הן מכריעות או לא מכריעות וכדומה, זה דיון בעולם הפסיקה בפני עצמו. למשל, זה שכאשר כהן נוטל את ידיו כדי לעלות לדוכן, מזמינים לוי, נכון? אם יש לוי, אז הלוי נוטל לו ידיים. איפה זה כתוב?
ברור שבמקדש זה לא היה ככה.
נכון, במקדש זה ודאי לא היה ככה. אני אומר, מה המקור לזה? מהזוהר. זה לא כתוב בשום מקום אחר. זה מהזוהר. אז זה, למשל, זה לא קבלה מעשית. זה השלכה הלכתית למה שכתוב בספרות הקבלית.
מה המקור של הקבלה המעשית?
הקבלה המעשית זה משהו שהוא תחום פנימי לתוך הקבלה של כלומר, עילוי האישיות דרך כל מיני פעולות, שהן בין היתר תעניות וכדומה. מה, אז זה דווקא את ההזדמנות. איפה? כן, עשו את זה. הזדמנות, כן, במקום לנסוע לחרמון, יש בבית. לא, זה כבר שתייה. תעזוב, הלאה. אז בואו נראה עכשיו... לא, חצי.
זה התשובה הכי טובה. כן ולא, כן ולא.
טוב, הקבלה המעשית, מה? יש יחס בין זה לזה, כן, זה יישום, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. לא, זה לא בדיוק אותו הדבר. כי למשל, הקבלה העיונית עוסקת בתחומים שאין להם שום יישום בקבלה מעשית. למשל, סוד הצמצום. מה זה? אין איזה שום משמעות...
הקבלה העיונית יותר עוסקת באלוהות והקבלה המעשית בעולם, כאילו...
באדם, כן. נכון, אפשר לומר. כן, מה אתה אומר? טוב.
כל הספירות, לימוד הספירות...
זה קבלה העיונית. כן. טוב, בואו נקרא... לא, קבלה מעשית היא על יסוד של שינוי מוסרי. זה כמו שתגיד, מה ההבדל בין מגיקה לבין תענית יום כיפור? יום כיפור מחפר, איך זה עובד? תשובה קודמת, לא? אם אין תשובה, אין כפרה. אבל אם יש תשובה, יש גם סדרי כפרה. זה לבוש, לא, זה לבוש. המגיקה היא לא דורשת מן האדם שום שינוי פנימי. פנימי, אז ממילא זה, זה יוצא לפי זה שהפעולות המעשיות הן רק הכפפה העוטפת את התוך. כלים.
והתוך זה לא מגיקה.
נכון, הוא מוסרי, ערכי, כל מה שאתה רוצה.
מגיקה
זה טכני. זה פעולות טכניות. כן, זה כמו שאתה שם פרסת סוס. אתה אומר, זה ישמור עליך. אז יש אנשים שמתייחסים למזוזה כמו אל פרסת סוס, נכון? לדתיים יש מזוזה, לחילונים יש פרסה, נכון? ככה זה נראה. כן? אז זה הרמב״ם הזהיר מזה בהלכות מזוזה, כן? שמה שמגן זה התוכן שבמזוזה. זה שהאדם... כן, אבל מה הוא שלח לו מזוזה לאנטונינוס, נכון? מה הוא רצה? שהוא יבין משהו. כן, אפשר לקרוא, לא? המזוזה. עכשיו, אצל הגויים יש הרבה פעמים יחס מגי אל היהדות. יש גם דבר כזה, מזה נולדה הנצרות. טוב, בואו נמשיך. אני מציע שנקרא, כיוון שהגענו אל הטקסט, אז אולי נקרא אותו. אין? או שנשאיר את זה כמשהו מגי. לא. טוב. הקבלה המעשית. רואה את הכל במציאות. יש בה הרבה שמחה מצד הגודל, היופי והטוב. והתפארת, אמנם יש בה גם הרבה עצבות. ונטיות סיגופיות. מצד הרע, הזוהמה והטומאה שאדם מלופף בה בעוונותיו ועוונות אבותיו, עוונות העולם וחטאי העולמות בנטיית רצונם המוגבל. כן? כלומר, המקובלים, העוסקים בקבלה מעשית, הם מרגישים כמה שהרע ממשי. יש פסוק בתהילים, סור מרע ועשה טוב. הפרשנות החסידית אומרת, אל תסתסק ברע, סור מרע, עשה טוב. והפרשנות הקבלית אומרת, סור מרע לפני שאתה עושה טוב. זה ברור, זה שתי גישות שונות לגמרי. לא, סור, כלומר אתה עושה פעולה שמסירה מעליך את הרע. לכן יש הרבה מאוד רצינות. מה שאני אתן דוגמה מאוד מעניינת. ידוע שהיחס אל הגוף, כן? מה היחס שצריך להיות לאדם אל גופו? יש בזה ג' שיטות. הנוצרים, הרמב״ם והמקובלים. הנוצרים אומרים הגוף זה הרע. אתה צריך לשנוא את הגוף שלך. נכון? זה השיטה הנוצרית. הערה זה מחוץ ליהדות. עכשיו, הרמב״ם אומר, הגוף, מה אתה רוצה ממנו? תן לו מה שהוא צריך, שלא יפריע לך. העיקר שתוכל לחשוב. כן, תהיה בשלווה, תוכל לעשות בחוכמה, רק שהגוף לא יפריע לך. אז כדי שהוא לא יפריע, תתייחס אליו יפה. כי אם אתה תתייחס אליו לא יפה, הוא יפריע לך. זה דעת הרמב״ם. הרמב״ן אומר, הגוף קדוש. זה קדושה, חיי הגוף. ובמיוחד, הזיווג, זה קודש קודשי. כך הוא כתב הרמב״ן, באגרת הקודש. ולכן, צריך הרבה סיגופים כדי לגלות את הקדושה שבו. כלומר, זה הפוך על הפוך, כן? כלומר, זה קדוש, אם זה קדוש, אז זה רציני. אם זה רציני, צריך להסיר מעליו את הרע. צריך להסיר מעליו את הרע, יש נטיות סיגופיות. אז יש עצבות שמתלווה. לכן, אצל חכמי הקבלה, יש הרבה מאוד הזהרות נגד העצבות. כי יש לה נטייה כזאת. בסדר? טוב. אז החסידות באה כתגובה לזה, כן? בעל שם תאמר, לא צריך סיגופים, העיקר, שמחה וכו'. זאת אומרת, היה נגד מה ללכת.
אבל למה אני אומר תאמר?
כי הוא קיים, אפשר לעשות.
יש לנו רוב, שקוראו לו ראה, שהיה בבבל מסתכל על עשרה נדילה. הוא אמר,
בסדר, אז עניין של מה אתה מחפש, אבל אם אתה עובד סוציאלי, אז אתה מתעסק כל הזמן בזבל של העולם. התקשרה אליי עובדת סוציאלית לפני שבועיים, אמרה לי, עם כל מה שאני רואה, אני כבר לא יכולה להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב. יש אנשים שרואים את הרע. עכשיו, זה לא בגלל שמחפשים את הרע, ושהמציאות היא רע. יש הרבה רע בעולם. אנחנו לא יכולים להתעלם, נכון? בסדר, אז זה אסטרטגיה של תיקון, אבל קודם כל לדעת שהרע הוא קיים. למשל, כשרבי יוחנן היה מתייסר, אמרו לו הרבנים, חביבין עליך ייסורין. כן, בטח אתה מבסוט מזה שיש לך ייסורין. למה? איזה שכר תקבל? מה הוא ענה? לא הן ולא שכרן. זאת אומרת, כשזה כואב זה כואב, אל תספרו לי סיפורים. כן, זה רציני. אז הרע הוא קיים. כן. טוב, כי הרב חרלאפ הזיק לעצמו. אז הרב חרלאפ היה אדם לא בריא. לא שהוא היה חולה, אבל הוא לא היה עם גוף חזק. ולכן ההתעסקות הזאת בסיגופים הייתה הורסת אותו. כן, זה משהו אחר. טוב. יש רבו של הרב חרלאפ, רבו הראשון של הרב חרלאפ, הרב מיכל שפירא, היה אדם שהיה בקושי ישן, בקושי אוכל, היה בקושי יושב, והיה מלא תורה, קדושה וכו'. אז זה מאוד השפיע על הרב חרלאפ, שהוא רצה להיות כמוהו. רק הבעיה היא שרבו היה אדם חזק מאוד בגוף, עם עוצמות אדירות, ואם הוא לא היה נוהג בכל הסיגופים האלה, זה היה מתפרץ לכל הכיוונים. אז זה לא מתאים לתלמיד שלו, זה הכל. אז זה מה שהרב שם מנסה לשכנע את הרב חרלאפ לאכול, שזה לא פשוט. טוב, בואו נראה. הקבלה המעשית רואה את הכל במציאות. יש בה הרבה שמחה מצד הגודל, היופי, הטוב, התפארת. אומנם יש בה גם כן הרבה עצבות, ונטיות סיגופיות מצד הרע, הזוהמה והתאומה שהאדם מלופף בה. עכשיו, הרע הזה לא דווקא באשמתי, אלא זה יכול להיות בעוונותיו, ועוונות אבותיו, עוונות העולם, וחטאי העולמות, הרי הכל קשור. מה?
מה זה קשור?
זה קשור. האדם הוא חלק מכל ההוויה, אז אני קשור לכל. גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית.
זה
נשמע
שזה
מאוד
קשור לאדם, זה אני...
כן, כן. לא, 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 לא. הוא עצוב בגלל שהוא מטפל עכשיו בזבל, בג'יפה. לא, כי הוא רואה צורך, הוא אידיאליסט, הוא רוצה לתקן את העולם. כן, גם את עצמו וגם את העולם. כן? הציור להתנסה ולבטל את כל הרע והחיסרון לא יוכל לשנות את המציאות. על כן היא מלאה כובד ראש. אתה רוצה, יש לך ציור בראש. כן. זה... אני, אני, כן, אבל אני... מה זה קשור לעניין?
כי אני רוצה שרוב, לא, אני רוצה את הכי 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 טוב.
אני רוצה לבטל את הרע מן העולם. מה, מה, מה רע בזה? זה בסדר, נכון? לרצות לבטל את הרע מן העולם. זה נטייה יפה, לא? עכשיו, הבעיה היא שגם עם כל הרצון שלי וכל זה שאני מפעיל את הראש שלי ואת הלב שלי וכו', עדיין הרע קיים. כן? אז יש רצינות. הקבלה העיונית היא, היא האידיאלית. שביותר נתבהרה בחסידות החדשה של הדורות הסמוכים. מה זה חסידות החדשה? לא, החסידות, פשוט. החסידות נקראת אצל הרב קוק החסידות החדשה. לעומת, מה זה החסידות הלא חדשה? לא, אשכנז, לא, רב יהודה החסיד. כלומר, חסידי אשכנז. משפחת קלונימוס, כל החבר'ה האלה, כן, שהיו, שגם הם נהגו בדרכי חסידות מיוחדים, וזה שייך לתקופת הראשונים. ולכן, בספרות של תקופתו של הרב, מכנים את החסידות של הבעל שם טוב, החסידות החדשה. בסדר? טוב. שהדורות הסמוכים, היא מבארת הכל, מה? תלמידי הבעל שם טוב, זה נקרא חסידות החדשה. כשהרב מדבר על חב"ד, הוא קורא להם החלק התבוני של החסידות החדשה. יש קודים אצל הרב. כן, היא מבארת הכל באופן ציורי. הטוב הוא המוחלט, העומד, והרע אינו כי אם דמיוני. כן, זה מה שמלמד אותנו הבעל שם טוב. אם כן, יש למשל סיפור שהבעל שם טוב מספר, שיש מלך, שיושב בארמון שלו. והארמון מוקף בחומות. ובין חומה לחומה יש גאיות, יש עריות ונמרים, קוצים, אש, קרח, הרבה הרבה בעיות. ויש תחרות בין האבירים. מי יגיע אל המלך? ויש אבירים שכבר אחרי שהם עברו את החומה הראשונה נשברים, חוזרים אחורה. יש כאלה שמצליחים לעבור את כל המכשולים של החומה השנייה. וחוזר. שלישית, רביעית, חמישית. רק הבן של המלך, שכל כך משתוקק לראות את המלך, הוא עובר את כל החומות, עד שהוא מגיע אל ארמון המלך, ונכנס לבית אביו, ואומר לו, אבא, למה עשית את זה? אומר לו, המלך, תסתכל מאחוריך, והוא רואה שאין חומות. כלומר, מה הסיפור הזה אומר?
הכל בראש.
זה דמיון, בסדר. אם כן, יש בבירור הדעת והגברת הרוח להפך הכל לטוב. ואין מקום לעצבונות, רק שמחה ורוממות נשמה צריך למלא את הכל. כן.
אני באתי בתחילת הפסקה שהקבלה העיונית היא פחות טובה, היא סתם.
לא, היא לא פחות טובה.
אבל פה התברר שזה הפוך, הקבלה מעשית.
לא, אם אתה מסתכל על הפילוסופיה, על הקבלה העיונית כפילוסופיה בלבד, אתה צודק. זה פחות טוב. אם אתה רואה את זה כאסטרטגיה אחרת של תיקון הרע, אז זה משהו אחר. לא יודע אם זה יותר טוב, זאת היא עובדה. הרב כאן מתאר, הוא אומר לך, אלה שעוסקים קבלה מעשית, הם שמחים ועצובים כאחד. אלה שעוסקים בקבלה עיונית, במיוחד לפי הביאורים של החסידות החדשה, אז הם שמחים. כן. זה כבר שאלות טכניות, מה מותר, אסור פה שם. כן, מה אתה אומר?
בהקשר למה שהרב אמר שאתה אסור מרע זה טוב.
כן.
אז שמעתי פעם ביאור נפלא, שאפשר לקרוא את זה סור, מרע זה טוב.
אה, יפה. לשערי דרשות לא ננעלו. גם רבי חיים ויטל אומר, שלעתיד לבוא אנחנו נקרא בתורה כך, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. טוב, עד כאן להיום. שלום.